בסייעתא דשמיא מתחילים אילכוס בציא ספס, סימן קוף סמרבוב, דין אפסוקה בין בציא לנטילה ובוי סעיף יחוד. בגימור נאמר תקף לנטילה ברוכה. נחלקו הראשונים, האם זה עולה רק על מים אחרונים, שמיד אחרי נטילתם צריך לדבר ברכת המוזן, או שמא זה עולה גם על מים ראשונים, שמיד אחרי נטילת ידיים צריך לברר ברכת המויציא על הלחם. מביא המחבר שתי השיטות. יש שאומרים שאין צריך לזור מלהפסיק בנטילה להמויציא. ויש שאומרים שצריך להיזהר. אז זה פשוט לפי השיטה הראשונה, לא צריך להיזהר בכלל. אבל המשתברור מביא את התז, שהוא מקשה שיש עוד גמרא, תקף נטילת ידיים סעודה. וזה ודאי עולה על מים ראשונים, מדברים על הסעודה. לכן התז מפרש שנאמנם לדעה השנייה שהתקף נטילת ברוכה עולה על מים ראשונים, אז צריך להתקיף ממש בלי שום הפסק, אפילו לא בשהייה לחוד. אבל לדעה הראשונה, תקף נטילת ברוכה זה עולה רק המים האחרונים, שם צריך להתקיף מיד. אבל מים ראשונים לא צריך להתקיף מיד. אמנם כתוב תקף נטילת ידיים סעודה. זה אומר שלא יתעסק בינתיים בין הנטיל לברכת המויציא באיזה עסק או מעשה עד שיסיח דעתו, או בשיחה מרובש מביאה דעת חדש, אפילו בדברי תורה. אבל אם הוא יושב בתל, הוא לא עושה בינתיים שום דבר, אפילו שהוא שוהה הרבה זמן, או שהוא משיח כמה מילים, הוא לא משיח מדי הרבה, כיוון שהשולחן ערוך לפניו ודעתו לאכול מיד, אז לא משיח דעתו. מה שאני כלפי היש אומרים, אסור להפסיק אפילו בשהייה לחוד, וכל שכן שאסור לדבר אפילו שיחה מועטת, וכמו שמובא כאן בצד, לכאורה הכוונה אפילו לא מילה אחת, ואפילו בדברי תורה אסור להפסיק, רק מדברים שמצורך הסעודה, זה מותר להפסיק לכולל מבין הנטילה לברכת המויציא. ולכן מובא כאן בצד גם משים הרי של המדי, שאם אדם נטל ידיים מסעודה, ואחר כך הוא נזכר שעדיין לא התפלל ערביס, וזה בזמן שכבר אסור ליטול ידיים, זה בתוך חצי שעה של לפני התחיל הזמן קריאה שעה של ערביס, או יותר מאוחר, אז נכון שלא יפסיק מיד כדי להתפלל, אלא ברך המויציא ויוכל כזייס, ואז יפסיק סעודתו לתפילה. אבל אם הוא שומע ברכה מאדם אחר בין נטילת ידיים למויציא, כותב הקיצור שולחן ערוך שמותר לו לענות אמן, זה לא נחשב להפסק. שתייה שאיננה של חובה, לא שתייה של אבדול או של קידוש כמו שנראה עוד מעט, זה גם הפסק ואסור לשתות בין הנטילה לברוכה. אז המחבר הביא שתי שיטות, מסיים המחבר ותויב לזהר להקפיד לפי השיטה, כמו השיטה השנייה, ולא להפסיק אפילו בשהייה, וכל שכן לא להפסיק בשיחה מועטת שלא לצורך סעודה. מביא המשתברור שהספרים מביאים מהזוהר הקודש שמצווה על האדם להתפלל בכל יום על מזונו קודם האכילה. אז לכתחילה צריך להתפלל לפני נטילת ידיים. אם הוא נזכר אחרי נטילת ידיים שעדיין לא התפלל, אז יש מצדדים שיכול לומר התפילה זו בין הנטילה לברכה, זה לא נחשב כהפסק כי זה קצת צורך סעודה. יתרה מכך, מביא המשתברור בסוגריים שיש נהגו לכתחילה, אפילו שזוכרים לפני נטילת ידיים, לכתחילה ליטול ידיים ואז בין הנטילה לברכה לומר את המזמור מזמור השם רואי, שזו תפילה על הפרנסה. אבל המשנה ברורו הוא כן כותב שיויסר נוכן שלומר זאת או לפני נטילת ידיים, ואם הוא שכח להמתין אחרי אכילת ברכת המויציא. דהיינו, אחרי שהוא לעס קצת מהפרוסה והוא בלה, כמו שנראה בסימן קוף סמר זיין, ושם נראה שלכתחילה לא כדאי לדבר עד אחרי שהוא אכל כזייס. מובא כאן מהיגרוס מוישה, שאפילו לפי המקילים, אז לומר תפילה מהלב להצלחה בכל דרכיו, זה פשוט שאסור, אפילו שתפילה הגונה ויהיה למזון, כיוון שזה הפסק, אם הוא עושה כאן בדרך קבע שהוא לא אוכל בלי זה, ייתכן שזה גם חשש הבא תויסיף. מובא כאן עוד מסימן קוף עין, ששם מביא המשתברור שמצווה לומר דברי תורה על השולחן. על קופונים אמר איזה מזמור, ולכן הוא כותב שמה שטוב שיאמר מזמור השם רואי לו יחסו, אחרי ברכת המויציא, אחרי שהוא אוכל קצת, שאז הוא יוצא את שתי העניינים, גם הוא אמר דברי תורה, זה מזמור תהילים, וגם תפילה על מזונו יסוב. עכשיו הרמו מבאר לפי השיטה השנייה מה השיעור שאסור לשעות. אומר הרמו וימשו, משעה שניגב ידיו, אומר המשתברור, עד ברכת המויציא, כדי הילו חובבי זמו, כמו שאדם בינוני הולך 22 אמו זה 12 שניות, מקרה הפסק והוא כבר הפסיד את התקף. ולפי מה שפוסק המחרבה שתויב לזהר, לתקוף נטילה לסעודה, צריך לזהר לא לשעות 12 שניות. אבל כמו שאמרנו שהשיעור מתחיל אחרי הניגוב, כמו שמבואר בממותחה, כיוון שצריך לנגב היטב את ידיו לפני שהוא נוגע בלחם, בלי זה אסור לאכול. לכן, בלי הניגוב, עדיין לא הסתיימה הנטילה. מובא כאן יתרה מכך מהחזון איש, שגם מי שטובל ידיו, שלמדנו לעיל, שאז מעיקר הדין הוא לא חייב לנגב את ידיו, בכל זאת, כיוון שסתם אדם נפשו קצר בידיים לחות, זה נחשב כעדיין שהוא עדיין לא סיים את הנטילה וזה לא נחשב כהפסק. מביא המשתברו שהשיעור הזה זה הפסק אפילו ביושב במקומו. אם הולך עם ביתו לבית אחר, לחדר אחר, יש מחמירין אפילו בליכה מועטת מחובי זמו. אבל מובא כמה שוכנו חורב, שאם הוא הולך מהמקום שהוא נטל ידיו למקום הסעודה, זה לא נחשב כהפסק כמה שצריך הסעודה. אבל לכתחילה אם אפשר צריך לטול ידיו סמוך למקום הסעודה. החזוניש כותב שעל נוטל ידיו בבית זה והולך לבית אחר אין קפידה בדבר, כיוון שהוא הולך קודם הניגוב. וכמו שאמרנו, אפילו שהוא טבל בנהר, אז אם הוא לא שעה אחרי הניגוב, אז גם בנהר, כמו שדיברנו מקודם, בלב אחרי יש מקילים השיטה הראשונה, וכאן זה צריך הסעודה, אז אם הוא הולך לפני הניגוב, אז אפשר לסמוך על זה. וזה באמת העצה שאם הוא נוטל ידיו במקום רחוק, אז שנגיע במקום קרוב. משמע מאחורי אני מביא המשנה ברורה, שכל השיעור של חובי זמו זה מוקם הצריך שלא לצריך, אין לישוס כלל בינתיים, אלא יברך המויצה מיד אחרי הניגוב. אבל החזוניש כותב שאם הוא ממתין לכל המסובים שיגמרו לטול ידיים, השהייה נחשבת לצורך הסעודה ואיננה נחשבת הפסק בדיעבד, וכן משמע משתברו לעיל. מובא כאן לא דבר מסימן קוף עין דלת, אדם נטל ידיים מוצאי שבת ואז הוא נזכר שעדיין לא יבדיל, אז הוא חייב להבדיל לפני המויצי. וזה לא הפסק, כיוון שדעתו כעת לאכול, ואסור לו לאכול לפני שהוא יבדיל, אז לא נחשב כהפסק. כמו כן, בסימן רישא עין א' מבואר, שהרמוס סובר שלכתחילה ליטול ידיים לפני קידוש, וגם המחבא שסובר שלכתחילה לא יעשו כן בדיעבד, אדם נטל ידיו, אז יקדש על היין בין הנטילה לברכת המויצי. מסיים המשתברו שכל הדין הזה של הסימן הזה של תקיפה, זה רק מצווה לכתחילה. הבדיעבד, אפילו שעה הרבה, הוא הפסיק בינתיים. הוא לא צריך לעזוב לטול ידיו, כל שלא יסיח דעתו בינתיים משמירת ידיו. אבל החזוניש כותב, שאם הוא הפסיק הפסק גמור, ראוי לחזור ולטול. מי שהפסיק בדיבור או במעשה, ייתכן שצריך לטול מעיקר הדין, אפשר להקל בנטילה הזו, כיוון שאיננה מעיקר הדין רק נץ או מכנס או מחמס אידור. וכן כתבו הקיצו שוכנור והאגרס מוישה, שמפסיק בדיבור, צריך לעזור ולטול בלי ברכה. ונעבור לסימן קוף סמך זין מוקוים וזמן הפציעה ומי הוא הפציעה ובו יחוב סעיפים. סעיף א', אדם נטל ידיו לאכילה, ועכשיו רוצה לברך על הלחם. אז כתוב בגימורה שלכבוד הברכה צריך לבצוע, דהיינו שהברכה חלה על הפרוסה הראשונה בעיקר, במקום המשובח. אז היכן זה המקום המשובח, אומר המחבר, בו יצא בפז המוקוים שנפו איטב, דהיינו בחלק הקשה של הלחם ולא בחלק הרך שבאמצע הלחם. מביא הרמו בפס דידה מפת שלנו, שנאפת בתנורים שלנו, עוד מעט נבהר, יש לבצוע בצד הפס, ויחתו חמת מצד או אליון, והתחתו ביחד. אז המעשה הברלוכה כותב, שאפילו שהרמו לא כותב ויש אומרים, באמת זו שיטה אחרת. כמחבא פוסק כמו גרסה אחת בגימורה. שהעיקר לבצוע במקום שנאפה היטב, לא במקום הרך. מה שאין כן הרמו, הוא מביא שיטה, גרסה אחרת. שהם גורסים בגימורה שצריך לבצוע במקום שהתחילה הפת להיפות. וטעם הדבר מובא כאן בצם בתורס חיים, כשמברכים על פרוסת המויצי זה כמו הקרבת ביקורים להשם, ולכן מברכים על המקום שיקדים להפות שהוא הרישיס. אלא שבזה יש מחלוי כספוסקי. יש אומרים שהצד העליון, שהוא נגד אוויר התנור, הוא מתחיל להפות קודם. יש אומרים שהצד התחתום מתבשל בהתחלה, שהוא מונח על הקרקעית התנור, לכן חותך מהעליון והתחתום ביחד ויוצא ידי שניהם. עכשיו כך, הרמו כותב דידן, כי הוא הבין שדווקא בזמננו שאופים ששמים את הלחם על קרקעית התנור. בזמן הגימורה שהדביקו את הפת בדופני התנור, אז בזה אין מחלויקס. אבל הגרו הוא מפקפק, כי גם אז יש את אותה מחלויקס. מה נפה קודם, האם החלק שדבוק או החלק העליון כנגד האוויר? מביא המשתברו ולבוששרוד מסביר זאת שהכוונה כך. אנחנו הרי לא יודעים איך נפה קודם, אז לכן פורסים משני הצדדים ביחד. אבל אם הוא רואה שיש צד שהדבקה הלחם, אז כאן הוא יכול לדעת שהתחיל להפות כנגד זה. ואז התחיל להפות כנגד זה, אז העיסה נדחקה עד שהתבקע הצד כנגדו, אז יבצע שם. מביא המשתברו מהפרימי גודים, אדם שיש לו חצי לחם, רבע לחם, פרוסה, אז לא חייב לבצוע דווקא בחלק ששלם, אלא יכול גם לבצוע במקום שכבר פרוס. אבל גם החלק הזה צריך לפרוס מהעליון והתחתום ביחד, היינו מהחלק הקשה שבשני הצדדים, כדי לצאת ידי שניהם. מביא המשתברו, במקום שהכיכר נשרפה קצת, או שנדבק שם אפר מקרקעית התנור, לא נחתוך במקום הזה לברכת המויצי, זה לא מכובד. אפילו שאמר שצריך מקום אפוי היטב, אבל לא שרוף, שם לא יבצע. המשך הסעיף נראה בעזרת השם בשיעור הבא, ועד כאן הדף היומי.